דור ה-Y מוגדר כדור הצעירים שנולדו בשנות ה-80, תחילת שנות ה-90. זהו דור שנולד לעידן המידע והרשתות החברתיות, עם שפה תרבותית משלו, קודים שונים של התנהגות ושאיפות חדשות. המפגש שבין הדור הזה לשירות הצבאי מרתק ומעלה שאלות רבות. יש לכך ללא ספק השלכות על השירות הצבאי ועל האתגר הפיקודי המתעצם, לנוכח היקף האיומים המקיימים, המתאבים עם צה"ל נדרש להתמודד, אך במקביל גם לצורך של צה"ל להתאים את עצמו לשינויים הרבים המתרחשים בקרב המתייצבים בשעריו. האם מדובר בערכים ובאתוסים מתנגשים, או בהזדמנות מנהיגותית היוצרת מעצם השירות הצבאי, אפשרות ליצוק תכנים של משמעות בקרב החיילים והמפקדים הזוטרים, שהם בעצמם ילידי דור ה-Y? כיצד ניתן לתרגם את ההרגלים והיתרונות של דור ה-Y לפעילות חיובית בארגון היררכי המחנך לציות ומשמעת? יתרה מזאת, מה ההשלכה שיש לכך על שחיקת האתוסים ועל תפיסותיהם של בני הנוער ביחס לזהותם ומחויבותם לשירות הצבאי? ממחקר שנעשה במחלקת מדעי התנהגות של צה"ל כבר ב-2014, עולה כי בני הנוער מסוגלים להכיל מערכות מורכבות, מערכות של ערכים שונות, המבטאות הפנמה של המסר הכפול בין ערכים ממלכתיים לשיקולים אינדיבידואליים. כיצד תובנות אלה מתיישבות עם הגישה לפי הדור ה-Y הוא דור אנוכי, מרוכז בעצמו, המוביל את ישראל לסכנה ממשית? עם זאת ועוד, על זאת ועוד, נדבר הערב. מתחילים. ערב טוב לפרופסור עוז אלמוג, שלום לך.
ערב טוב.
אתה ואשתך, דוקטור תמר אלמוג, מביאים בספרכם החדש דור ה-Y כאילו אין מחר, תיאור מאוד נוקב של הדור. אתה יכול לתאר לנו בבקשה מהם המאפיינים, המסקנות העיקריות?
זה דוח מחקר שסוקר את הדיוקן הדורי בכל היבט אפשריים, בניסויים, בהורות, בפרנסה, תעסוקה, השכלה וכך הלאה וכך הלאה. קשה לתמצאת את זה כמובן מספר המשפטים, אבל אני אתן כמה דגישים. קודם כל, זה דור שמאחר להתבגר. אומרים שה-30 של היום זה ה-20 של פעם. שזה השלכות מרחיקות לכת לגבי העצמאות שלהם. היכולת שלהם לקבל הכרעות גם להוביל. הדבר השני זה המיקוד העצמי. אנחנו כולנו עברנו לחברה הרבה יותר אינדיבידואליסטית, שמעמידה את היחיד במרכז, אבל יש לזה גם מחירים. המחירים שבו אנשים צעירים יותר מוקדים בעצמם, פחות רואים את הזולת ואת הסביבה, וגם יש להם מטרות יותר אישיות, וזה מתנגש הרבה פעמים עם מטרות קולקטיביות. הם גם פחות חסינים. זה דור שעבר פחות חישול מדורות קודמים בגלל החינוך המחבק. זה בא לידי ביטוי בהרבה תחומים, והם בקושי, כשמתהווה קושי, הם נסוגים. הם גם לא כל כך בוחרים מקצועות תובניים, כיוון שהם הרגילים שפילסו להם דרך וסיכו להם מכשולים לאורך הילדות. זה דור כמובן שמחובר, זה דור דיגיטלי, עם ילידים דיגיטליים. הם מחוברים לסמארטפון כמו כולנו, אבל יותר מכולנו. ויש לזה השלכה לדרך, לא רק שבה הם מקבלים את המידע, מעבירים מידע, לדרך שבה הם חווים את העולם. העולם של מטווח באמצעות השיתוף. זה גם דור מאוד חברותי, קשור לחברים, ולכן לא כל כך סס להיות מנהל מוביל שעומד לבד בדד וצריך לצאת את האחריות. הם לא לוקחים אחריות. זה רק חלק מהדברים. כמובן, הם לומדים אחרת. מטבע הדברים, זה דור גם מאוד מובילי, זה דור עם משפחות שעברו ניות מעמדית, בין היתר דרך ההשכלה, בבית ספר, הבגרות, התארים, אבל צריך לומר שהתארים נעשים פחות ופחות בעלי משקל.
ובכל זאת, נקודות חוזק של הדור, יתרונות. אני חייבת לומר לך שמנקודת הראות שלי, והייתי במשך 34 שנים בצבא, ובכל שנה התחלפו לי בני ה-18 שהגיעו לצבא, אז ראיתי שונות בהתפתחות שלהם. ללא ספק, חלק מהדברים שאמרת בוודאי, ראינו גם כאימא, אני יכולה להגיד את השונות, אבל ראיתי גם הרבה דברים אחרים שמפצים ומייצרים גם בנכונות שלהם לחרף את הנפש והקרבה, בוודאי בעיתות חירום. איפה בכל זאת נקודת החוזק שאתה רוצה?
תראי, אסור ליפול למלכות הזאת של עיתות חירום.
אוקיי.
קודם כל, הכוח הלוחם בצהל ובכלל הוא קטן. זה שיעור נמוך מכלל האנשים שמשרתים. צריך לראות את התמונה הכללית. אנחנו עשינו אגב על הדור היהודי החילוני. לא יותר בחשבון גם מגזרים אחרים. עכשיו, בזמן סכנה, בזמן שכבר התגייסת, אתה לוחם, באותו זמן אתה לוחם גם בגלל שיש לך לחץ חברתי וזה טבעי, וגם בגלל שאתה עצמך גם נלחם על חייך. יש גם כמובן את הנושא של הערכים השליחות, אנחנו לא אומרים, לא אומרים שלא, אבל באופן כללי לבן אדם שגודל, שהוא בבית, עומד במרכז, תן לך דוגמה פשוטה, צה"ל זה ארגון טוטלי, זה ארגון עם משמעת, זה ארגון עם סמכות, כן? אבל הילדים האלה לא גדלו בעולם סמכותי, לא בבית ולא בבית הספר. זה ברור שזה נותן את אותותיו. אם אתה גדל מגיל צעיר עם סלולרי ביד, ובכל שלב יכולים לתת לך עצה, אתה יכול תמיד להתייעץ עם אבוש ואימוש והחברים וככה הלאה. יוצא שלמעשה אתה לא חווה הרבה מאוד מצבים שבהם אתה נדרש להכריע. האם זה בעל השלכות לקצין או קצינה צעירים? בוודאי שכן. אם התרגלת לאורך השנים לגירוי מתחלף, וכולנו מתרגלים לזה, גירוי מתחלף ומאוד אינטנסיבי, אז כשעושים לך שירות ארוך של 3 שנים, זה שוחק אותך, זה מעייף אותך. אם אתה רגיל לגוון ואתה נמצא בצהל באותו מקצוע, באותו, גם כשאתה השקעת, אתה יודעת, גם ביחידות הקרביות, אמנם אנחנו לא התמקדנו בצהל, זה הדור, המחקר שלנו הוא באחר השירות הצבאי, אבל הם עברו את השירות הצבאי, הדור שאנחנו מדברים עליו. הם דיברו על נפילה גדולה שיש להם אחרי שנתיים. אגב, זה קורה גם בעולם התעסוקה. הם לא מחזיקים בקריירה, אין להם קריירה בעצם, הם לא מחזיקים שנה, שנתיים, מקסימום 3. האם זה משפיע על הרצון לחתום קבע? האם אדם שצריך לחתום קבע לשנים ארוכות שמגיע מדור הוואי סס לזה? בוודאי שלא. יש להם יתרונות גדולים מאוד בנושא של כמובן התפעול הטכנולוגי. הם יותר קשובים מבחינה פסיכולוגיסטית. זה לא שגדל על הפתיחות הפסיכולוגית ויש לגברים, כמו שאנחנו אומרים, חיבור טוב יותר עם הנשיות והנשים יותר אסרטיביות. זה לא במקרה שיותר ויותר אנשים נכנסים למקצועות לחימה. הם באמת יותר עצמאיות. בהחלט, יש להם לא ספק יתרונות שבאים לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, אבל יש גם דברים שיוצרים קושי גדול מאוד, בעיקר בארגון שהוא כופה עליהם במשך שנתיים שלוש להיות במסגרת לא קלה.
וכשאתם מדברים על עידן הדמדומים, על המושג עידן הדמדומים כצורך של מערכות להתעדכן ולהתאים את עצמן, למה הכוונה?
להכל. כל דבר בתחומו. למשל, הנושא של יכולת הבחירה. תראי, קחי את הנושא של איך בן אדם ממיינים אותו למקצוע מסוים. כל המנילה, ולא נתקב לזה, כולם יודעים למה הכוונה. זה סכמטי מדי. זה לא עונה. היה צריך להגדיל לערכתנו, אנחנו לא נותנים פתרונות, אבל אני יכול לומר לך, משום שהייתי מעורב גם בפרויקטים שעוסקים בשירות, בחוקרים שעוסקים בשירות הצבאי. היה אפשר לתת לאנשים מגוון הרבה יותר רחב של שירות לאומי. שירות, זה כרגע מאוד מקרטע, והחוסר הניידות הזאת זה באוחרם ובאוחרנו. או למשל הנושא של הבילוי, תראי, זה דור שיש לו רוצה לבלות, הוא לא בא לארגון כדי מה שאנחנו אפיין אותנו ליצור איזה חזון גדול. הוא אומר, אני רוצה לעשות עבודה כדי להתפנות לדברים שאני באמת אוהב, והוא אוהב לבלות. יש להם גם מיומנויות פנאי מאוד גבוהות, אבל בארגון הצבאי אין כל כך אופציות טובות, ואנחנו שבועים. את זוכרת כמה זמן, את בוודאי זוכרת, כמה זמן לקח כדי לאפשר לאנשים לטוס לחול? אמרו, מה, תטוס לחול בזמן השירות? אנחנו במחקר שלנו גילינו שמבחינתם, אם אתה לא יוצא לחופשה ורצוי בחול פעם בשנה, זה נורא. אז אנחנו נצטרך להתאים את עצמנו. תראי, אני למדתי במכללה לביטחון לאומי, יצא אצלי מפקד טייסת F-16 עבודה על דור הוואי. הוא סיפר, למשל, שיש להם קושי, אם זה חוסר יכולת שלהם לעשות סלפי. הוא נמצא בגובה.
בצורך להציג אונליין את ההישגים, אוקיי.
כן. למה לא? למה כן. לא? הם דור שחייב להדהד לאחרים. אגב, ובחוויה הכי חזקה שלו, הכי אינטנסיבית שלו, חוויה שהוא רוצה להתגאות בה, ויש לו על מה להתגאות. או ניקח דבר אחר, הבסיסים. תראי, הם גדלו בסביבה מאוד מעוצבת. סביבה של המסך מחשב מאוד, מאוד דינמי, סביבה של הבתים כבר הם יותר עם שיק, אבל הבסיסים שלנו עדיין נראים כמו הבסיסים שלפני 20-30 שנה, עם עדכונים כאלה ואחרים. כן, עם ארכיטקטורות של הרס"ר בלי לפגוע ברס"רים. אז כשאתה מגיע לבסיס שהוא לא נראה, לא נראה כמו שנראים עסקים בחוץ, או מוסדות להשכלה גבוהה, או בתי קפה, או ברים, אתה אומר, אני לא כך רוצה להיות בסביבה הזאת, זה לא טוב לי. האם אנחנו צריכים לבנות להם חדרים? תראי, צהל כן משתדרג, אנחנו יודעים עכשיו עם הבסיסי אימונים, הוא נעשה יותר מותאם, הוא נותן דברים שיותר דינמיים, גם טכנולוגיים.
רבדים אבל... היא דוגמה מוחשית של זה, כן, לאחרונה.
אין כן. ספק בזה, אבל כן. לא מספיק. לא מספיק, גם החלוקה בין חופשות לבין השירות לא נכונה. לא נכונה. צריך לבדוק, תראי, אנחנו רואים בדוח הזה בעצם דוח מודיעיני. אני גם שירתי כקצין מודיעין שהייתי בצבא, וחשבתי, זה היה אני עדיין חושב, זה היה בית ספר בלתי רגיל בשבילי, כדי להביא נתונים בפני, טובים בפני מקבלי ההכרעות. אנחנו עשינו יום עיון במכללה ביטחון לאומי. הם אמרו לנו, חברים, אנחנו רואים את זה, אבל זה רק במסגרת המודעות. צהל יצטרך לקרוא את הנתונים על הדור הזה היטב, ולראות איך הוא מגמיש את המערכות. לא צריך לוותר. אנחנו אמרנו שלוותר להם, זה, בכל מחיר זה דבר לא מוצלח. כן, ההורים שחיבקו אותם והסירו מכשולים, זה לא תמיד, אבל אני צריך כן לדעת איפה אנחנו בכל זאת מתאימים כדי שלא נפסיד אותם.
מורכב מה שאתה אומר, כי בעצם למול האיומים והאתגרים המבצעיים לא בטוח שאפשר בכל נקודת זמן שהצבא יתאים את עצמו למאפיינים האלה. הנקודת מפגש הזאת היא בהחלט מרתקת. אני רוצה לסיים בשאלה לגבי הנקודה שהעליתם בנושא הגלובליות של הדור הזה וההשפעה שיש לזה על הצוויון של החברה הישראלית. בקצרה בבקשה, אלמו.
כן, זה דור הכי גלובלי. הוא דומה, הישראלים דומים לאיטלקים, והאיטלקים להולנדים, והולנדים לאמריקאים, זה ברור. לטוב וגם לרע. אנחנו קיבלנו המון מאפיינים בתרבות המערבית, גם הלא טובים. כן, הצרכנות המוגזמת, הבולים, את השיעבוד לשדרוג אינסופי, אבל גם דברים טובים. הפתיחות, תראי, צהל נעשה ארגון יותר שקוף, למשל. זה בשורה טובה. אולי לא מספיק שקוף, אבל זה דבר שעובר לציוויליזציה מערבית. בעצם, תראי, יש פה דבר אחד, אבל שכן מבהיל. אולי בזה כדאי לסיים. אנחנו הרי נמצאים במלחמת ציוויליזציות, זה ברור. יש לנו מלחמה עקובה עם אסלאם שנעשה רצחני. אבל מה שקרה במערב, אנחנו הורדנו את הטסטוסטרון שלנו, בתהליך בריא. אמרנו, בוא תקטינו את ההורמון הגברי, כדי שיהיה לנו תרבות יותר נשית במובן. אבל אצלהם הטסטוסטרון גדל.
זה כבר נושא לשיחה אחרת. פער הולך ומתגבש. פרופסור אוזלמוק, תודה רבה לך.
תודה לך.